ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוכה דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו פותחים את השיעור שלנו בגמרא בדף ה' עמוד ב', שש שורות מסוף העמוד. אני רוצה להסתמך על דברינו בסוף שיעור הקודם, השיעור לדף ה', כמילות הקדמה לתחילת השיעור שלנו היום. אני רק אזכיר בקיצור שראינו בסוף השיעור האחרון דבריו של רב חייא בר אשי, שהוא כאן בסוף דף ה' עמוד ב', שמונה שורות מסוף העמוד, שקבע ששיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. המשולשים שאתם רואים, שהם גם נמצאים בתוך הסוגריים שהרחבנו בשיעור הקודם מה מטרתן, אני לא רוצה לחזור על זה עכשיו. ההסבר למשולשים מופיעים ההסבר מופיע כאן בשוליים תחת הכותרת מבנה. כתבנו קושיות אבהה דנאמר דשיעורין וחציצין הוויין רק הלכה למשה מסיני, כלומר אינם על פי פסוקים. המעוינים שאנחנו נראה עוד מעט הם מבליטים שבעת המינים של פירות ארץ ישראל. אז אנחנו מתחילים בקטע שמופיע בסוגריים, שיעורים דאורייתא נינו, כלומר הם נלמדו מפסוקים, מהמקרא, ולא כמו שרב חייא אמר הלכה למשה מסיני. תכתיב, הפסוק אומר ארץ חיטה וסורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ויאמר רב חנן, כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר. הנה פסוק שממנו לומדים שיעורים ולא הלכה למשה מסיני. עכשיו איפה רואים פה שיעורים בפסוק וכו'? אז יש לנו עוד סוגריים, אני קורא לזה סוגריים פנימיים, ותשימו לב על אורך הסוגריים האלו, זה מביא אותנו לאמצע וו עמוד א'. אני מדלג יחד איתכם ונגיע מיד לתשובה. עוד פעם, השאלה הייתה איך רב חייא בר אשי אומר ששיעורים הם הלכה למשה מסיני, בזמן ששיעורים נלמדו מהפסוק הזה של שבעת המינים שבהם התברכה ארץ ישראל. עונה הגמרא דבר במול א' ותסברה, תסביר את עצמך בשאלה שלך, שיעורים מי כתיבי? אתה רואה את הפסוק ארץ חיטה וסורה, אתה רואה שיעור? אנחנו הזכרנו בסוף השיעור הקודם עניין שיעורים, למשל איסורי אכילה בתורה, אסור לאכול נבלה, אסור לאכול בשר אסור, כמו בשר סוס, כמה? כזית, כזית הוא אסור. כתוב פה בפסוק שכזית ממחלות אסורות הוא מה שאסור? לא כתוב כך, כתוב שמות הפירות שבהם התברך ארץ ישראל, התברך ארץ ישראל. אלא ממשיך הגמר ואומרת הלכתה נינו, כמו שרב חייא בר אשי אמר שהשיעורים הם הלכה למשה מסיני, וקרא אסמכת בעלמא הוא. הפסוק משמש כרמז, אסמכת זה נקרא, אבל לא מקור ממש לאיסורים שהזכרנו. עכשיו נחזור להב אמינה, לקטע שבאותם סוגריים שלוש שורות מסוף ה' עמוד ב'. אמרנו שהשיעורים מוזכרים במקרא והם פי הפסוק ארץ חיטה וסורה. עכשיו אנחנו נמנה כל אחד מהפירות ואיך הם קשורים לשיעורים. חיטה לבית המנוגה. יש קשר בין חיטה לדיני טומאה של מי שנכנס לבית שהופיע אצלו נגעים, נגעי בתים. צרת, תתנן, הנכנס לבית המנוגה. יש כאן שני מצבים. א', וכליו, כלומר בגדים, בגדיו, כליו על כתפיו וסנדליו ותרבותיו בידו, כלומר לא לבוש ממש אלא סוחב אותם, הוא והן, אותם בגדים שהוא לא לבוש אליהם על כתפיו, תמאין מיד. אין שום שיעור זמן שהייה בבית כדי שהם יתמאו. מצב ב', אנחנו ממשיכים לדבר ומול א', עכשיו היה לבוש כליו וסנדליו ורגליו ותרבותיו ואצבעותיו, הוא הבן אדם תמא מיד, והן תורים עד שישאה בכדי אכילת פרס. אותם בגדים שהוא לבוש בהם הם לא נטמאים לבד. כלומר, אם הוא נכנס לאותו בית המנוגה ויוצא מיד, הבגדים אינם נטמאים. כמה זמן הוא צריך לשעות כדי שהם יתאמו? הזמן שיקח לאכול חצי כיכר, זה אכילת פרס. אנחנו לא ניכנס כעת כמה גודל, מה זה חצי כיכר, נשאיר את זה למקומות אחרים. אבל איזו חצי כיכר? פת חיטין וכבכבנו חיטין, זה המטרה שלנו כאן, ולא פת שעורין. יש הבדל בין זמן אכילה של כיכר שנעשית מחיטה בניגוד לכיכר שנעשית מסעורה, כי יש כמח סעורים, כמח חיטים, הם שונים. ורשי כותב פת חיטין שהייתה מועטת משל סעורים, וסעורים אפשר ללעוס ולבלוע אותה מהר יותר. אז, אבל השיעור של חצי כיכר נקבע לפי כיכר הנעשית מכמח חיטה, לא מכמח סעורים. ועוד פרט, מיסב ואוכל בלפתן. לא שהוא אוכל בעמידה רק הכיכר, אלא הוא אוכל חצי כיכר בזמן שהוא מיסב. וגם זה, רשי כותב מיסב, דיינו דרך אכילה מישהו מיסב, הוא עסוק באכילה ואין הוא טעות בדברים אחרים, והוא אוכל אותם בלפתן. בכל אופן, בלי להתעכב יותר מדי על פרטי הפרטים, מספיק שהדגשנו ששיעור זמן לתומת הנכנס לבית המנגה נקבע לפי חיטה. אז חיטה ושיעור חצי פרס הוא לפי חיטה. סעורה, איפה בא לידי סעורה בעניין שיעורים? תתנן, עצם כסעורה מתאמה במגע ומסע ואינו מתאמה בו, עצם מאדם מת, אפילו עצם חלק עצם שהוא בגודל סעורה הוא מתאמה את הבן אדם אם הוא נוגע בו או נושא אותו, אבל עצם כסעורה לא מתאמה באוהל בניגוד לבשר, בשר מת או גופה שזה כן מתאמה באוהל. אבל מה חשוב לנו? ששיעור תומעת מת הנוגע בעניין עצם, אני לא צריך להנוגע כי נוגע זה מגע כבר, אלא השיעור ששייך לתומעת מת לגבי עצם הוא נמדד כפי שעורה. אז הנה שיעור תומעת עצם כתוב גפן. יש ציור בספר פירוש חי 75, כדי רביעית יין לנזיר. רשי מפרט פה, אנחנו נלמד ביחד, כדי רביעית יין בשאר איסורי נזיר. דאיקה למד ימר בסך הנזיר, תחרצנים ולובים וערליו העלים של הגפן מצטרפים לשיעור רביעית יין. שאם יתנם הדברים האלו, החרצנים, הלובים של הגפן, לקוס מלא יין, עד שיצא ממנו רביעית יין. כאילו, זה השיעור של העלים, למשל, אדם, נזיר שיוכל עלי גפן, בשיעור כזה, הוא עבר, חילל את העבר על הנזירות. מה זה חשוב שזה כוס, דווקא כוס יין מלא? ואין דומה המשאר בכוס מלא מים למשאר ביין. משום דיין ערב הוא, ואינו ממהיר לצאת, אלא נברץ ונקדש על שפת הכוס יותר מן המים. אז כדי להוציא רביעית יין מכוס מלא, מלא עד השפה, מלא יין, זה ידרוש יותר משאם היה מלא מים. אנחנו נחזור להגמרה. עוד מן המינים הקשורים לשיעורים, תאנה כגרוגרת להוצאת שבת. כאילו השיעור של הוצאה של אוכלים בשבת זה אם אתה הוצאת מרשות היחיד לרשות הרבים, או ההפך, כמות ששווה לתאנה בשבת. רימון דתנן, כל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים. אם יש לי כלי והוא נגיד כלי שנטמע, יש דרך לטהר את הכלי על ידי כך שאתה נוקב בו נקף. אם מדובר בכלי של בעל הבית, וזה בניגוד לכלי שעומד למחר, כלי שבעל הבית, אדם לא מהר זורק את כליו, ולכן עד שהנקב יהיה מספיק גדול, ואיזו גודל? גודל שמספיק להוציא דרך אותו נקב רימון, אז הכלי ניתר, או לחלופין כלי לא ראוי לקבל תומעה. הנקב הוא משמעותי. אז השיעור שנקבים הקשור לתומת כלים הוא שיעור של הוצאת רימון. אגב, ורשי מסביר שאם מדובר בכלי העומד למחירה, הכלי יתאר גם בנקב כלשהו, כי אדם לא ימכור כלי שמטפטף ממנו נוזלים. נחזור לגמרא. הפסוק הזכיר זית, ארץ זית שמן. אנחנו מדגישים את המילה זית פה, ארץ שכל שיעוריה כזיתים. שואלת מה בתמיעה, כל שיעוריה כזית איתך, היקה הנדאמרינן, כבר הזכרנו כמה וכמה שיעורים שאינם לפי זית, אלא אימא שרוב שיעוריה כזיתים. רשי אומר, רוב שיעוריה כזיתים, מת ונבלה, ויסור חלב ודם ופיגור ונותר, ותמי, בהמות תמיות וגיד הנשה. כל האיסורים האלו שהם בעצם איסורי אכילה, ויש הרבה דוגמאות, הם כן נמדדים בשיעור כזית. הפסוק שהזכרנו כתוב בו ארץ זית שמן ודבש. עכשיו דבש ככותבת, דבש הוא דבש תמרים, אז דבש הוא שווה לתמר, ככותבת הגסה ביום הכיפורים. השיעור שבו אדם עובר על איסור יום כיפור הוא באכילת שיעור מזון, שיעור של תמר. על מה? דאורייתא תנינו. אז מכל מה שראינו עד כה, שיעורים הם לא הלכה למשה מסיני, תורה, נגיד תורה שבעל פה גרידה, אלא יש לנו פסוק. אז איך הבחיר הברשי אומר שהם הלכתנינו? הנגמר עונה ותסברה, שיעורים מכתיבי, האם שיעורים כתובים פה בפסוק? השיעורים לא כתובים, רק הפסוק מזכיר רשימה של פירות שבהם נתברך ארץ ישראל. לא כתוב התאנה בפסוק הוא מלמד על שיעור הוצא לשבת, אלא הלכתה נינו. כל מה שהזכרנו עד כה הוא בעצם הלכה למשה מסיני, זה תורה שבעל פה, הוא קרא מה שהוזכר שכל הפסוק הוא לשיעור נאמרה, לא ממש, אלא אסמכת בעלמה הוא. הוא נגיד רמז לשיעורים, או תזכורת, אסמכת, זה שצריכים לדייק מה בדיוק המשמעות של אסמכת, אבל דבר שכן הוא לא המקור הממשי, האמיתי, אלא הוא נגיד רמז לשיעורים. רב חייא בראשי הזכיר שחציצין, הלכות חציצה בקשר למי שטובל במקווה, הם הלכה למשה מסיני, אבל אנחנו רוצים להקשות. חציצין דאורייתא נינהו, הרי יש פסוק דכתיב, ורחץ במים, ומכאן שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין המים. אז מה התפקיד של הלכה למשה מסיני אם יש לנו פסוק? הגמרא עונה, והפסק הכפול מביא כי אתה הלכת, וכתבנו תחת הכותרת מבנה בשד בשוליים ניסיונות להסביר מה נלמד מההלכתה בעניין חציצה מאחר ויש מקרא. אז הגמרא מסבירה, כי אתה הלכת לסערו כדרבה בר חנה, דימה רבה בר חנה, נימה אחת, נימה זה שערה אחת קשורה, יש קשר בשערה אחת, ואדם מנסה לטבול בצורה כזאת, זה לא יועיל, חוצצת. המים לא נכנסים לתוך אותו נקודה שבו נמצא הקשר. אז אם המים לא נכנסים, אז זה נקרא חציצה. שלוש, אם יש שלוש שערות שקשורות יחד, אינן חוצצות. כי אי אפשר להדק את הקשר כל כך עד כדי שמים לא ייכנסו. אז לכן המים כן נכנסים, הם אינם חציצה. שתיים, איני יודע. הגמרא שואלת, אתה אמרת שעניין של השיער, ששיער דיני חציצה לגבי שערות, זה הלכה למשה מסיני? שערו נע מדאורייתא נינהו, דכתיב ורחץ את בשערו במים. את, מה זה מלמד? התפל לבשרו. ומה העניין? מה זה תפל לבשר? שערו. אז רואים שהמים, על פי הפסוק, צריך להגיע לשערו. איך אתה אמרת שהקשר שבשרות הוא חציצה הלכה למשה מסיני בזמן שזה הכוונה של הפסוק? הגמרא עונה, כי אתה הלכת לחדר רבי יצחק. אמר רבי יצחק, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', דבר תורה, ותשימו לב, רשי, הלכה למשה מסיני. נכון כתוב דבר תורה, אבל שלא נתבלבל, הכוונה הלכה למשה מסיני. מה נלמד מהלכה למשה מסיני? הדבר הבא, רובו הוא מקפיד עליו חוצץ. אם יש חומר שאדם מקפיד עליו, נגיד אדם נשפח על אדם דיו או שמן מכונות, ודרך כלל אנשים מקפידים, הם לא רוצים שהחומר הזה יהיה עליהם, ומה? והוא מכסה רובו של הבן אדם, חוצץ. אנחנו הזכרנו דוגמאות בקשר לדברים המכסים או נוגעים בבשרו של אדם. רשי מתייחס לסערו, רובו, רשי בשורה הראשונה, רוב סערו מתונה פתית, או קשור אחת אחת, הוא מקפיד עליו. תוספות בשורה, בלמעלה, בשורה הראשונה, דבר תורה רובו מקפיד עליו, יש מפרשים דרך העירי בשיער. אבל בבשר חוצץ אפילו מיעוטו, שאינו מקפיד. וקשה לרבינו תם. מהד אומרים פרק הרי וכו'. אז לפי המשך של תוספות, הכללים האלו של רובו מקפיד נאמרו על בשר. אז איך שרוצים, אפשר ללמוד לפי רשי שמדובר ברובו מקפיד עליו כל מה שבעניין שיער, לפי התוספות כמו שאנחנו הסברנו מקודם, מדובר בדברים מקנפין את בשרו. בכל אופן, אנחנו מדגישים שתי נקודות, רובו זה גם מקפיד. ממשיך הגמרא, ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ. אם יש חומר שאדם לא מקפיד עליו, זה מחסר רובו, אבל לא אכפת לו, הוא יכול לטבול במקווה ולא צריך לחשוש מחציצה. אבל זה ברמה של הלכה למשה מסיני. וגזרו, אבל החכמים לא הסתפקו בזה. הם אמרו על רובו שאינו מקפיד, לא ניתן לו לקטור ככה. למה? משום רובו המקפיד. אם אנחנו היינו מקילים להתיר לבן אדם שלא מקפיד על מה שמחסר רובו לטבול, אז הוא יגיד, אנחנו נגיע למסקנה שגם אם כן מקפיד, אז גזרו, הקטימו תרופה למכה, הקטימו את הגזרה הזאת לטעות, ואמרו גם אם אינך מקפיד עליו, אבל זה מחסר רובו, הוא חוצץ. זה הכוונה, וגזרו על רובו שאינו מקפיד, משום רובו המקפיד. ובאותו משקל הדבר הבא, ועל מיעוטו המקפיד, שלא ניתן לו, למרות שלח משמיסני הוא אינו בעיה, אבל גזרו על מיעוטו המקפיד. למרות שהוא מחסר רק מיעוטו, אבל בן אדם מקפיד עליו, גם זה חוצץ, משום רובו המקפיד, שזה מעיקר הדין חוצץ. הגמרא שואלת, ולגזר נמי על, נגיד, הגדרה רביעית, על מיעוטו שאינו מקפיד, שנגיד, גם זה חוצץ משום מיעוטו המקפיד. אמרנו שמיעוטו המקפיד החכמים אסרו, הנה משום רובו שאינו מקפיד. הנה אנחנו נחזור על זה, שבו נאסור, נגזור על מיעוטו שאינו מקפיד, עתו מקרה של רובו שאינו מקפיד. יש משותף פה, שניהם הוא לא מקפיד, וכבר אמרנו שברובו שאינו מקפיד גזרו על זה, אז בואו נוסיף עוד רובד של גזרה על מיעוטו שאינו מקפיד. הייתי אומר, זה טלתי לטיבותה, שתי סיבות שלא נאסור, שלא יהיה חציצה, ובכל זאת בואו נגזור. הגמרא אומר, למה בתרחיש הרביעי לא גוזרים? כי מה הצעת מקודם? בואו נגזור על תרחיש רביעי, עתו שני או שלישי. אבל היא גוף הגזרה, התרחישים שבשני ושלישי, הם עצמם רק גזרה, הם אינם מעיקר הדין. וענן נקום ונגזור גזרה לגזרה, כאילו, הסמי להזכיר, לא עושים כזה דבר, לא גוזרים איזו דין דרבנן ונוסף כדי להגן או לחזק עוד דין דרבנן. זה נקרא גזרה לגזרה, ולא גוזרים ככה. אנחנו יוצרים גזרות כדי לגונן על איסור דורייתא, אבל להוסיף עוד שכבה של גזרות זה לא עושים. הגמרא אומרת, מפיצין שהם הלכה למשה מסיני, הדאמרן, מה שנאמר כבר, והזכרנו את זה בשיעור הקודם, בסוף שיעור הקודם, שלפי רב יהודה, שמידת כלים, מידות הכלים, היא לפי אמה של חמישה טפחים. איך מגיעים לשיעור סוכה מינימלי עשרה טפחים? זה רק הלכה למשה מסיני. זה אגב בניגוד לרבי מאיר שלמד עשרה טפחים מפסוקים שקשורים לבית המקדש, כפי שראינו בשורה קודם. אז הניח על רבי יהודה שמחיצים נלמד מהלכתה, אלא לרבי מאיר מה יקל המימה? לפי רבי מאיר שמחיצה נלמד מקרא, איפה, למה לי צורך להלכתה במחיצים? הגמונה, אז לפי רבי מאיר עדיין יש דברים שקשורים למחיצים שנלמדו הלכה למשה מסיני, כי אתה הלכתה לגוד זה למדנו בשיעור הקודם, כי אנחנו הסברנו את זה בסוף שיעור על דף A. גוד זה עניין של גוד עסיק או אחית מחיצה, ורשי קראנו בשיעור הקודם מה זה, ולבוד השיעור של פחות משלושה טפחים נחשב חיבור, זה גם הלך על משה מסיני, ודופן עקומה. גם זה למדנו בשיעורים הקודמים בעניין קרבת דופן סוכה לסכך, אם מדובר בהפרש או מרחק פחות מארבע אמות. הדברים האלו הם נלמדו הלכה למשה מסיני, ולפי רבי מאיר הם הדברים שעליו נאמר מחיצין הלכתה נינו. לפי רבי יהודה אנחנו מוסיפים גם שיעור גובה עשרה טפחים לשיעור מחיצה, גם זה לפי רב יהודה הלכה למשה מסיני. במשנה בפתיחת הפרק, בפתיחת המסכת גם כן, כתוב שאין לה שלוש דפנות. סוכה חייב שלוש דפנות, אם אין היא פסולה. אנחנו גם נמליץ על ציור מספר 80 בספר פירוש חי. תנו רבנן, שתי דפנות כהלכתן, כלומר שיעור מינימלי, נגיד שבעה טפחים רוחב הדופן, ושלישית אפילו טפח, מספיק טפח לדופן השלישי. רבי שמעון אומר שלוש כהלכתן, ורביעית אפילו טפח. במאי כמפליגי, אז אנחנו נקדים את הגמר בהסבר המבנה. קודם כל בשוליים יש לנו כותרת נושא, מחלוקת חכמים רבי שמעון במספר דפנות שצריך לסוכר, היינו שתיים וטפח מול שלוש וטפח. תחת הכותרת מבנה כתבנו, יש מספרים רומאים שמופיעים, שני מקורות לשיטת רבי שמעון, דבאי ארבע דפנות. מה זה ארבע דפנות? שלוש וטפח. הטפח הוא גם, הוא נחשב דופן רביעי. פסק כפול שנראה מבליט רבנן וגם רבי שמעון סברי. אני רוצה להוסיף שיש לנו בשורות הקרובות תת נושא. יש אם למקרא למסורת. המילה אם, הכוונה הדבר העיקרי. ככה רשי אומר בדיבור מתחיל, יש אם למסורת. רשי כותב, כמה שכתב משה ומסר בספר תורה לישראל, היא האם והעיקר, ולא כמו שהוא נקרא. אז כמובן אנחנו קוראים בתורה, אבל זה לפי הניקוד. אבל אם אנחנו באים לדרוש, נגיד לדרוש חידושים מהפסוקים בתורה, לפי גישה אחת שאומר יש אם למסורת, כפי שנמסר האותיות ולא כפי שהוא נקרא. אנחנו נפנה לגמרא ואנחנו גם נראה דוגמאות לדברים שהזכרנו עכשיו. אז שאלנו, הגמרא שאלה במאי כמפליגי, רבי שמעון ורבנן, הגמרא עונה, רבנן סברי, הם הגיעו לשיטה שלהם שתיים וטפח, יש אם למסורת, ורבי שמעון סבר יש אם למקרא, שהעיקר הוא איך שקוראים את המילים. רבנן סברי גם כאן מסבירה, יש אם למסורת. יש כאן אזכור של פסוקים, אבל במילה אחת, שלושה פסוקים שבהם מוזכר העניין של סוכות, אבל לא כתוב עם וו, לא, זה נקרא, זה כתיב חסר. כשאתה רואה את המילה בלי וו, אז אתה גם מתייחס לזה ככה, בסקת, בסקת, בסוכות. פעם אחת מתוך שלושה מקרים הוא נכתב מלא, אבל פעמיים חסר. אז אם אנחנו מתייחסים למילים האלו באופן מספרי, אז הרי כאן ארבע, כאילו בסקת זה לשון יחיד. עוד פעם בסקת, עוד לשון יחיד, בסוכות זה לשון רבים, מינימום של רבים זה שניים, סך הכל ארבע. דל חד לגופי. רש"י כותב, לגופי, דאין דורשין תחילות. פסוק הנאמר ראשון אינו לדרשה, אלא למשמעי אתה. זה בא להשמיע עצם ההלכה. לא בא לדרשה לדרוש, למשל פה, מספרים של דפנות. אז יש לנו, אתה מתחיל כבר בהתחלה עם ארבע. נוריד פסוק אחד לגופי. אז פשו להו תלתה. אז נשאר לנו שלושה. שתיים כלחתן. מתוך השלושה אנחנו לומדים שתי דפנות שלמות. ואתה הלכת, יש הלכה למשה מסיני שאומרת וגרעתה לשלישית ועוקמה טפח. אותו הלכה למשה מסיני אומרת שהדופן שנשאר יכול להיות תפח בלבד. רש"י כותב הלכתה. הדאמרינא ליעל, הלכה למשה מסיני, אמרנו שמחיצין הלכה למשה מסיני, להכינם יתמלא הלכתה למחיצות, למגרעי לשלישית, דופן סוכה, ולמסקי ליה בתפח, משאיר או מספיק תפח. גם זה נכלל במה שאמרנו מקודם, שמחיצין הלכתה נינו. נמשיך בגמרא. רבי שמעון סבר יש אם למקרא. אז אנחנו אף פעם לא קוראים את המילה בסקת, אלא איך קוראים אותם? בסוכות. כמו בסוכות תשבו שבעת ימים. רש"י אגב מציין את הפסוקים, ואנחנו רק נמשיך בגמרא. שאם ניקח את המילות האלו בחשבון, מה יש? בסוכות, בסוכות, בסוכות. הרי כאן שש. כל מילת רבים, מינימום רבים זה שניים. דל חד כך קרא לגופי. אמרנו מקודם שלפי התפיסה לבינתיים, ההסכמה לתפיסה הזאת, זה אמור להשתנות בהמשך. אבל בינתיים יש הסכמה שפסוק הראשון בכל עניין הוא אינו לדרשה. אז אני מוריד אותו. פשוט להו ארבע. אז נשאר ארבע בסך הכל לעניין המחיצות. שלוש כהלכתן, אתה הלכתה וגרת לרבית והוקמה הטפח. אז זה מה שהביא רבי שמעון לשיטתו, שלוש וטפח. ואי בית אימה וכולי אלמה יש אם למקרא. ונוסיף פה ואין דורשין תחילות. אז אם אנחנו נעשה חשבון, אז אני מתחיל פה בארבע. והכה בהא כמפליגי מור סובר הרבנן, הם סוברים סככה ביה קרא. צריך אחד מהארבע ללמד על צורך לסכך. אז אם היה לי ארבע ואני מוריד אחד מהם לסכך, נשאר עם שלוש. ואם יש לי שלוש, אז אני יודע שזה בעצם שתיים, והלחם משמעי מאפשר לי טפח לשלישית. ומור סבר סככה לא ביקרא, זה רבי שמעון. אני לא צריך להשתמש בפסוק לסכך, כי המשמעות של סוכה, המשמעות הוא סכך. אז זה נלמד מהמשמעות, לא מדרשה או שימוש בפסוק. אז לכן לפי רבי שמעון נשאר עוד סוכה נגיד לארבע. ואז לאחר משמעי סיני אומר לי תוריד תמיד אחד לטפח, אז זה שלוש וטפח. והיא באה את אימה דכולי אלמה יש אם למסורת. ונוסיף אין דורשים תחילות, אז לכולי אלמה אני מתחיל עם שלוש דפנות, והכה בעקמית לגיל מול סבר כי אתה הלכתה לגרע, זה הרבנן. אז אמרנו שאני התחלתי עם שלוש, הלכה למשה מסיני בא להוריד, ומול סבר זה רבי שמעון כי אתה הלכת להוסיף, אז היה לנו שלוש תוסיף תפח, זה הלכה למשה מסיני לפי רבי שמעון שבא להוסיף. ואיבה את אמא תקובי אמא כי אתה הלכת לגרע, כלומר אין כאן תוספת תפח, ויש אם למסורת. אז אם אני אומר יש אם למסורת, זאת אומרת מקסימום יהיה לי ארבע, ואני יודע שאני יודע בהמשך שאני מוריד, אז יש לי ארבע, ואחה בדורשים תחילות כמפלגי. מה שאמרנו מקודם שזה מוסכם שאין דורשים תחילות, מוס אבל דורשים תחילות זה רבי שמעון, שגם הפסוק הראשון הוא בא למניין. אז אם אנחנו אמרנו שלכולי אלמה יש אם למסורת, זאת אומרת היה לי סך הכל ארבע, אני נשאר עם ארבע כי לפי רבי שמעון דורשים תחילות, ההלכה למשה מסיני אומר תוריד אחד מהארבע לטפח, אז זה שלוש וטפח. ומול סבר הרבנן אין דורשים תחילות, אז אני אם אני היה לי ארבע אני לא יכול לדרוש את כל הארבע, אז אני מתחיל עם שלוש, וגם יש לי הלכה משה סיני שמגרע, אז זה בעצם שתיים וטפח. רב מתנה אמר תעמי דרבי שמעון שהוא מצריך ארבע מחיצות מאחה, וסוכה תהיה לצל יומה מחורף ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר. אז איזו סוכה יכול לספק הגנה מתנאי הטבע? ודאי לא שתיים וטפח, אתה צריך להיות מוקף בארבע רוחות. ויש נכון ההלכה למשה מסיני שאומר אתה יכול להוריד להמעיט אחד לטפח, אבל בעיקרון אתה צריך להיות מוקף בארבע מחיצות, אחרת הוא לא מכסה מזרם וממטר. עד כאן שיעורנו להיום.